כן. פרק ט"ז, והמשכילים יבינו. שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. מה זה עניין? מה שדיברנו בסוף פרק ט"ו. כן, דיברנו על ההקבלה שמצויה בספרים, על היחס בין, ההקבלה בין נפש, רוח ונשמה לבין מוח לב וכבד. אמר אוח עיון, מה הבעיה? בפרק ט"ז. כן, בשער א', במהדורה הזאת זה בעמוד פה.
יש, יש.
מצאת? סוף סוף. טוב, בסדר. ובכן, מה למדנו? הקבלה, נפש, רוח ונשמה, מוח, לב וכבד. וזה קצת נכון, כבד, לב ומוח. ועל מנת שלא נטעה, כלומר, מה הטעות שיכולה להיות? שמדובר פה בתופעות פיזיקליות, כן, שהנשמה נמצאת במוח, או הרוח בתוך הלב. זה ודאי לא נכון, כל הדברים האלה. כן, אלא הכוונה שזה המשכן שלהם. מה זאת אומרת, זה המשכן? זה המקום שבו פעולתן ניכרת. כלומר, בכבד ניכרת פעולת הנפש. בלב ניכרת פעולת הרוח. בנשמה ניכרת פעולה, במוח ניכרת פעולת הנשמה, כן? בניגוד למה שחשב דקארט, הפילוסוף. דקארט, הפילוסוף, שהיה בכל זאת אדם חושב, עשה את טעות חייו. הוא חיפש את המקום של הנשמה בתוך הגוף. ואז הוא עשה חשבון. הוא אמר, תראו, זה בטוח יהיה בחלק עליון ולא בחלק תחתון, נכון? לכן מוכרחים למצוא את הנשמה בתוך הראש. אבל איפה הוא בתוך הראש? הוא אומר, כל דבר בראש, אנחנו מסתכלים, זה כפול. כן? יש לסת עליונה, לסת עליונה ללסת תחתונה. אוזן, אוזן שמאל, אוזן ימין. שתי עיניים, שני נחיריים. אפילו שני חלקי המוח. מוח ימין, מוח שמאל. אז ודאי שהנשמה, שהיא אחדותית, לא יכולה להיות באחד משני הצדדים. אז הוא מצא את הבלוטה, נקראת היפופיזה. הבלוטה הזאת נמצאת, היא בעצם איזה מין המשך של המוח, והיא נמצאת מעל גג הפה, והוא החליט ששמה הנשמה. בגלל שזה אחד, וזה בתוך מרכז, במרכז הראש, אז שמה נמצאת הנשמה. איך הוא חשב? עכשיו יש בעיה אחת, ההיפופיזה היא סך הכל בלוטה הורמונלית, שמפרישה הורמונים בתוך הגוף. אז קשה לומר שזה משקל הנשמה. מה עושה לנו רבי חיים? רבי חיים בעצם מציל אותנו מן הטעות הזאת. הוא אומר, דע לך שמה שיש במוח זה לא הנשמה, אלא זה התנוצצות של הנשמה. זה כמין הערה מרחוק, זה לא הנשמה עצמה. אבל ברור, זה מה שהוא אמר בסוף פרק ט"ו. עכשיו הוא ממשיך, למה אין לך ספר? אין פה ספרים עוד. מה זה למעלה? כן, לא השאירו פה. אתה רואה פה יש בוכתה. תביא את כולם. ההבדל בהבנה בין שיעור שבו אתה משתף עם ספר לבין בלי ספר זה בערך בחמש. בנוסף לכך יש לי גם אינטרס משלי, כלומר זה לא רק האינטרס שאתם תבינו. כשאדם יש לו ספר מול העיניים, יש בערך כלל איזה 30 שאלות שהוא לא ישאל. שמה שאין כן, כשאין לו ספר מול העיניים, הוא שואל כל מיני שאלות אידיוטיות, בגלל שאין לו את הספר מול העיניים. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים. והמשכילים, הנה יש לך...
עכשיו כשיש ספר
מזעמות. והמשכילים יבינו. שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. כלומר, מה שאמרנו שהנשמה היא רק מתנצצת במוח, אבל אינה מצויה בתוך המוח, זה נכון גם בשורשים העליונים. זה השורשים העליונים, העולמות שמקבילים לנפש, לרוח ולנשמה. מה העולם המקביל לנפש? מה שאמרנו, אני לא מבין את הבעיה. הוא יודע, הרי הוא קורא, נכון?
אני חושב שגם הוא לא יודע.
הוא גם הוא לא יודע? כמה זה שהוא לא יודע?
לא, אני יודע.
אני אמרתי בפרק ט"ז, אז הוא לא יכול להיות מנדל. נכון? אמרתי פרק ט"ז או לא? אני אמרתי פרק ט"ז, כמה פעמים אמרתי את זה? בערך 5 פעמים אמרתי את זה. עכשיו, זה במהדורה הזאת שאתה מחזיק, זה בעמוד פה. בסדר? אז זה לא עניין שאתה לא יודע באיזה שורה, אתה לא יודע בכלל באיזה פרק הזה. טוב. עכשיו, זאת אומרת, יש הקבלה, לפי מה שלמדנו, בין חלקי הנפש האנושית, דהיינו הנפש, הרוח והנשמה, לבין העולמות. יש הקבלה בין הנפש לבין עולם העשייה. רוח, עולם היצירה. נשמה, עולם הבריאה. נכון? הוא אמר את זה. מה? אם הוא אמר, אז כנראה שהוא לא טועה. טוב. עכשיו, והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. שרק בחינה התחתונה של אם הבנים, סוד נשמת חיים עילאה, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון בסוד תוספת, אחר התיקון על ידי מעשי התחתונים הרצויים. מובן? לא. אתם זוכרים שהוא דיבר על 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה? כן או לא? זוכרים את זה? אני שואל אם אתה זוכר דבר כזה. אתה יכול לענות? לא, זה גם תשובה. אבל לא לענות זה לא יפה.
אני לא יכול לומר לא זוכר כי לא יודע.
אז תגיד, אתה לא יודע. שואלים לך שאלה, אתה לא עונה, זה לא מנומס. טוב, אז בפרקים הקודמים הסביר לנו רבי חיים מוולוז'ין שאנחנו מדברים על 4 עולמות בגדול. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. זה מה שהוא דיבר. עכשיו, אנחנו כאן, בפרק הזה, נזקקים לא לארבעת העולמות, אלא לשלושת העולמות התחתונים יותר, של בריאה, יצירה ועשייה. כביטויים המצויים בסיפור מעשה בראשית בתורה, שבסיפור של מעשה בראשית בתורה, לפעמים נאמר ויברא אלוהים, ולפעמים כתוב וייצר אלוהים, ולפעמים כתוב ויעש אלוהים, נכון? אז בריאה, יצירה ועשייה. וכן אומר הכתוב בישעיהו, כל הנברא בשמי ולכבודי, בראתי, יצרתי, אף עשיתי. נכון? כן, מדובר על שלבים שונים של הופעת היש. הבריאה היא, זאת אומרת, ההופעה הראשונה, היצירה זה כבר הרכבה, והעשייה זה הגמר. בסדר? זה מדובר בעולמות, בקוסמוס. עד כאן ברור? כן. עכשיו, במקביל לזה, מצאנו בתוך נפש האדם 3 מישורים. הנקראים נשמה, רוח ונפש. אחד מעל השני. נשמה עליונה, רוח ממטה לה, נפש למטה. עד כאן ברור? עכשיו, אנחנו גם למדנו בפרק ט"ו באריכות, מה המשמעות של נשמה, רוח ונפש. על ידי המשל של המזגג, זוכרים? כן, מי שיוצר כלי זכוכית. זוכר? אתה זוכר?
זה
היה
כלי חרס, לא?
מה? זה היה כלי חרס. האם חרס זה זכוכית?
לא, לא.
אני שואל לך, האם חרס זה זכוכית? מה אני אמרתי? כלי חרס או כלי זכוכית? אז איך אתה אומר זה היה כלי חרס? טוב, אז אם כך, למדנו בפרק ט"ו כיצד יש הקבלה בין יצירת כלי זכוכית לבין נשמה, רוח ונפש. באמת? כמו כן, יש הקבלה בין נפש, רוח ונשמה לבין עשייה, יצירה ובריאה. מדוע? שהרי נשמת האדם שורשה מצוי בכללות ההוויה, בכללות הבריאה. ולכן, כשם שיש 3 מישורים בכללות ההוויה, כך הדבר הזה משתקף בנשמת האדם הפרטי, ויש לו נשמה, רוח ונפש. עד כאן ברור? יפה, לפי זה, זה מצדיק מה שאמרתי כשכבר היית פה, שנפש מקבילה לעשייה, ושרוח מקבילה לבריאה, ונשמה לבריאה. בסדר? כן.
למה אין לאצילות, לעולם האצילות זכר, לפחות מפורש בכתוב של סיפור הבריאה?
מדוע אין זכר לעולם האצילות בסיפור הבריאה?
כמו שראינו את הפעלים של בריאה, יצירה ועשייה. אין פועל של ההצלה.
יש. יש זכר לאצילות, במילה הראשונה, בראשית, כן. מה אתה אומר?
אני שואל מבחינה התחתונה של הבנים והמלכות של המלכות.
רגע, רגע, לא. אני עושה את כל ההקדמות האלה כדי שהפסקה הזאת שכבר קראנו תהיה מובנת, כי אני רואה שהיא לא מובנת. עכשיו, אתם זוכרים, כן?
אב אמר שזה לא מקום משכן הנשמה או הרוח, אלא זה מקום שבו הוא בא לידי ביטוי.
אז זה בדיוק, אוקיי. עכשיו אני חוזר לנקודה הזאת, בדיוק כי אני אחזור אליה, אותה נקודה שהסברנו אותה באריכות בשיעור שעבר. ולכן זה מתחיל לייאש אותי שאולי אני מורה גרוע. אני חושב אולי על קריירה אחרת. יש לכם משהו בתור פקיד בנק? טוב. יש, למדנו גם שהנפש, הרוח והנשמה, יש להם מקבילה בגוף האדם. שהמקבילה של הנפש בגוף זה הכבד, המקבילה של הרוח הלב, המקבילה של הנשמה המוח. בסדר? עד כאן ברור. עכשיו, אפשר אם כן לטעות ולומר מה זה הנשמה? זה כוח החיים שבמוח. מה זה הרוח? זה כוח החיים שבלב. מה זה הנפש? כוח החיים שבכבד. ואז אנחנו נכנסים לתפיסה מאוד מגושמת של הרוחניות. הרוחניות בתור תופעה פיזיקלית ביולוגית. בסדר? כדי להציל אותנו מזה, הסביר לנו, כדי להציל, לנצל מהטעות של הפילוסוף דקארט, שסבר שהנשמה נמצאת בתוך ההיפופיזה. אז מה, רבי חיים וולוז'י? ההיפופיזה זה, היה פילוסוף צרפתי בשם דקארט. הוא חשב לחפש את המקום של הנשמה בתוך גוף האדם. ואז הוא אמר לעצמו, רגע, איפה זה יכול להיות? בחלק התחתון, ודאי שלא. בחלק העליון, אם כן בראש, נחפש את הנשמה בראש. הסתכל על הראש, ראה שיש שני אוזניים. אז זה שניים, זה לא טוב. שני עיניים, שני לסתות, שני נחיריים, שני חלקים למוח. אז כן, איפה הנשמה? שניים, שניים. אלא מה? הוא חיפש בתוך הראש של האדם, הוא מצא בלוטה אחת, שנמצאת במרכז הראש, היא המשך של המוח והיא בגג הפה. לבלוטה הזאת קוראים היפופיזה, והיא יחידה, והיא קטנה. זאת אומרת שמה הנשמה. רק שהוא לא ידע שזאת בלוטה הורמונלית. סך הכל. בסדר? שקשה לומר שהיא נשמה. אז כדי להינצל מטעויות כאלה, כן? אגב, הסברתי את זה בשיעור. עכשיו, את עוד לא הגעת. טוב, בסדר.
אם היה
מרמדכה,
זה חג.
מה זה?
היום מחליפים
רמטכ"ל,
זה חג.
היום מחליפים רמטכ"ל, זה חג. נו, ואז מה? אז בכלל צריך להיות נחמד כזה. בסדר. כן. אז זה מותר ככה למרוח אותה והכל. בסדר. טוב. בקיצור. מה? אז איפה היינו? כדי להינצל מטעויות כאלה, הסביר לנו רבי חיים וולוז'י, שמה שהוא אמר שהנשמה היא מהירה במוח, היא נמצאת במוח, זה לא שהיא באמת נמצאת במוח, אלא יש התנוצצות של, של איזו הערה של הנשמה בתוך המוח. אבל הנשמה עצמה היא מחוץ לגוף, היא בכלל לא שייכת לגוף. בסדר? זה מה שהוא אמר. אלא מה? כן היה משה רבנו ואדם הראשון, אצלם הנשמה שכנה במוח ממש. הם זכו למדרגה הזאת, אבל סתם בני אדם זה לא כך. עד כאן ברור? עכשיו, במקביל לזה, אם אנחנו אומרים שהנשמה לא שורה ממש בתוך המוח, אז זה אומר גם שעולם הבריאה, גם הוא לא ממש שורה בגוף של העולם, דיינו היצירה והעשייה. אני מסביר. אם אנחנו אומרים שהנשמה היא נמצאת בריחוק מן הגוף, והיא משפיעה מרחוק, אז גם בעולם, בקוסמוס בכללו, יש לנו גוף ונשמה. גוף ונשמה, הכוונה עולם היצירה והעשייה. נשמה, הכוונה לעולם הבריאה. גם הוא, עולם הבריאה, מאיר מרחוק על עולם היצירה והעשייה. נכון? ומתי הוא מאיר הרבה? לפי התיקון של המעשים של התחתונים. עד כאן ברור? אז זה בדיוק מה שהוא כותב כאן. והמשכילים יבינו. זה כולכם. אתם כולכם משכילים. שכן הוא העניין גם בשורשו העליון, שרק בחינה התחתונה של המבנים, סוד נשמת חיים עילאה, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון, דיינו, היא בריאה ויצירה ועשייה, בסוד תוספת, אחר התיקון על ידי מעשי התחתונים הרצויים. עכשיו זה ברור? אם הבנים זה כינוי לעולם הבריאה. בסדר? כן, בבקשה.
הנשמה שוכנת במוח בגלל חשיבות המוח?
בגלל שהנשמה שוכנת במוח, כי המוח זה החלק היותר, כי אומר, זך ומופשט שבגוף האדם. שם שוכנות המחשבות.
יש דעה שהלב יותר חשוב.
בסדר.
החשיבות.
אתה צודק, אבל השאלה היא כשמי שאמר שהלב יותר חשוב, השאלה לאיזה לב הוא התכוון. השאלה לאיזה לב הוא התכוון. מי שאמר שהלב הוא העיקר, השאלה לאיזה לב הוא התכוון. בדיוק, האם הוא התכוון למשאבה של הדם?
לא, זה פעולה מכנית.
נכון, אז לא על זה, לא זה מה שנקרא הלב. בסדר? טוב, הלאה.
אז זה ביטוי לב טהור, ברא לי אלוהים, הכוונה כשברוח משהו?
כן, בדיוק. הרי לב טהור, ברא לי אלוהים, מה המשך לב עשו? ברוח, נכון. כן, בבקשה.
בסוד תוספת?
מה זה בסוד תוספת? הכוונה בעניין תוספת. סוד פירושו זה העניין. כעניין תוספת. כן. זה שפה של מקובלים. כן, בבקשה.
מה זה מעשי התחתונים הרצויים?
מעשי התחתונים הרצויים זה מה שאתה ואני עושים. כן. עכשיו זה ברור לך, אבישי? מה שהוא אמר? שאלת שאלה, קיבלת תשובה.
לא הבנתי תשובה.
למה לא הבנת?
לגבי השאלה הזאת?
לא. אתה שאלת לפני כן.
מעשי התחתונים זה מה שאמרתי.
לא, זה לא השאלה. שאלת שאלה לפני כן, אם אתה זוכר. שאלת מה פירוש הדבר שהנשמה רק מתנוצצת בתוך המוח.
נכון.
ואז אני תוך כדי ההסבר נתתי תשובה, רציתי להשיב לך. האם הקשבת? נראה לי שלא.
אז לפני
השנייה
לגשתי שלא קיבלתי תשובה.
אז אני אסביר עוד פעם.
רק שנייה, ושאלתי עוד מישהו על סוף השיעור, הוא עונה על השאלה שלי, והוא גם כן לא שמע תשובה.
טוב, אז אני אשתדל עוד פעם לענות תשובה.
תודה.
אני אומר שהנשמה איננה פעולה של המוח, אלא הנשמה ניכרת, מורגשת, דרך פעולתו של המוח. אבל היא עצמה איננה תלויה בגוף.
הבנתי.
זהו, זה מה שאני אמרתי.
הבנתי את
הרשע, אבל את הסיפה. הבנת את הרשע? שהנשמה איננה פעולה של המוח, זה הבנת.
כן.
אז מה כן? היא משפיעה מרחוק. ופעולתה ניכרת במוח.
איך
היא משפיעה? היא משפיעה, טוב, זה כמו שתשאל האם יש דבר כזה השפעה בלי מגע. יש השפעה בלי מגע?
בטח.
נכון, זהו. כיוון שיש, אז אותו דבר, גם הנשמה היא הזהות העליונה שלה. זה מה שאני באופן אבסולוטי, באופן אלוהי מוחלט. בסדר? וזה משתקף בצורה כלשהי בתוך עולם המחשבות והרגשות שלי. ועולם המחשבות והרגשות שלי הוא מורגש במוח. ולכן, אם אני מזכך את עצמי כראוי, אני מקרב. אם אני מתנהג כראוי, אני מקרב את האפשרות של זהות בין ההכרה שלי לבין הנשמה שלי. בסדר? כן, בבקשה. הרב
מדבר הרבה על בחינה חופשית.
נכון.
אם זה ככה, האדם מקבל את נשמתו מלמעלה, אז נכון, יש איזושהי מוגבלות מסוימת מה שאדם בכלל יכול להגיע. כל הזמן אנחנו מדברים על כך שאדם יכול לשאוף ולהגיע לאינסוף, למדרגה כמו שרבנו, כמו שהרמב"ם אומר. אבל למעשה, אם האדם יכול לשאוף מקסימום עד לנשמתו, אז זה בכלל לא תלוי בו. כולנו מסביר את עצמי יותר.
אני ממש לא מבין מה שאתה אומר. אנחנו אומרים על שני דברים שונים. אתה אומר כך, שאני מדבר הרבה על בחירה חופשית, נכון? כך אתה אומר. ולכאורה, אם כל מה שאדם יכול להגיע זה להשכנה נשמתו בקרבו, אז יש גבול למה שהוא יכול להגיע.
בעצם משהו קיבל בנשמה.
לבעצם, בנשמה שלו.
כן.
עד כאן שאלה. ואני לא מבין את השאלה בכלל. ממש לא מבין. ואני זוכר למה אני לא מבין. כי מה ההבדל בין העובדה שיש לי גוף זה ולא הגוף שלך או לא הגוף של משה רבנו לבין העובדה שיש לי הנשמה שלי ולא הנשמה שלך או של משה רבנו? זה בדיוק אותו הדבר. אלא הבחירה החופשית היא בלתי מוגבלת, כי אין לי גבול ליכולת שלי לבחור בין טוב לרע. בדיוק באותה עמידה שמשה רבנו בחר בטוב ולא ברע, אף אני יכול באותה עמידה לבחור בטוב ולא ברע ולהיות צדיק כמשה רבנו. מה שאני לא יכול זה להיות משה רבנו. מצד מה? מצד ההשגה שלו, מצד הנתונים שלו, יש לי נתונים אחרים משלו. אבל היכולת הבחירית היא מוחלטת אצלי ואצלו.
באותה רמה.
התוצאה זה משהו אחר, התוצאה שייך לבחירה. נגיד, יש לי אפשרות לבחור בין מלפפון לגזר. לך שמו לפת וצנון. אז באותה מידה שאני יכול לבחור או במלפפון או בגזר, אף אתה יכול לבחור בלפת או בצנון. זה כוח בחירי מוחלט אצלי ואצלך. על מה זה יחול? על דברים אחרים. בסדר. לכן אמרתי שלא הבנתי את השאלה שלך. אולי עכשיו אתה תסביר לי בכל זאת למה אתה שואל.
אני
חושב
שאני מבין את התשובה שלך, זה בסדר.
בסדר. טוב. כן.
אני יכול לומר שארבעת עולמות שלך, ארבעת עולמות זה בעצם מציאות ש... זה בעצם הבדל במודעות בהכרה של האדם, שבעצם כולם נמצאים פה, ורק הזדקחות האדם בהכרה שלו, היא זאת
שחושפת
אותו לעולם
יותר עליון? לא. בעצם מה שאתה אומר זה ככה, שהעולמות הם בעצם רק נתונים של ההכרה שלנו. זה מה שאתה אומר?
שהעולמות קיימים, אבל החשיפה שלי, האדם...
החשיפה, בסדר, אז משהו אחר. אז אם ככה, אתה אומר, העולמות יש להם קיום אובייקטיבי מחוץ לאדם.
כן.
ואני מתוודע אליהם. נגיד, אני ממשיך שפע דרך, מעולם העשייה, דרך הנפש. מעולם היצירה דרך הרוח, מעולם הבריאה דרך הנשמה.
ביחס שווה לאיכות וכמות של הנפש שלי, רוח שווה.
יפה, על פי הפתיחות, הזיכוך וכדומה, כן. המעשים שלי.
במטאפורה אפשר להגביל את זה לכמו לקרני וי-פיי ולייזר ואינפרה אדום, שאדם רואה אותם רק כשהוא, יש לו את הקניין של הראייה של משפט.
אבל הם קיימים, בכל מידה. נכון. נכון, אפשר לומר. כן, בבקשה אדוני.
איזה בדיוק חלק של הנשמה עוזבת את הגוף בשעת הפטירה, אם אנחנו יודעים, אומרים שהנשמה...
יפה, אתה שואל שאלה יפה. איזה חלק של הנשמה עוזב את הגוף, אם אמרנו שהנשמה היא לא בגוף? זאת השאלה?
כן.
תשובה. באמת, שום חלק של הנשמה לא עוזב את הגוף.
כמו העולם לא יש שם.
מה?
כמו
העולם לא יש שם. נכון?
בעצם... שאומר, נשבת נשמת חיים
בפה.
ואיזה נשמה
הוא
בכלל?
אלוהי, נשמה שנתת
בו,
מה נתן?
רגע, אני רוצה, לא מצליח לשמוע אותו כשאתה... מה אמרת?
שכתוב בבראשית,
ויפח
באפיו
נשמת חיים. ויהי האדם ונפש חיה. אז למדנו שאצל האדם הראשון, הנשמה הייתה מצויה לגמרי בתוך גופו. אצל אדם הראשון ואצל משה רבנו. בסדר? אבל אצלי ואצלך, זה לא. בסדר? אז אין שום חלק של הנשמה שעוזב את הגוף בפטירה.
אז מה זה אלוהי נשמה שמתת?
אם היית שואל מה כן עוזב את הגוף, הייתי עונה לך ולא שאלת. כן?
לא שאל.
נפש והרוח. בסדר? אוקיי.
ומה נמצא אצלנו?
בואו ננסה לראות. הוא שאל איזה חלק של הנשמה עוזב את הגוף בשעת הפטירה. ואני אמרתי לו, הנפש והרוח. אז מדוע יש מקום עדיין לשאלה, מה נמצא אצלנו? לכאורה, מהתשובה שלי, השתמע שהנפש והרוח נמצאים אצלנו. בכל זאת אתה שואל, סימן שאתה רוצה להגיד משהו אחר שלא הבנתי.
נכון, שאני לא הבנתי, כי לכאורה זה מפתח... כי הנפש והרוח הם חלק מהנשמה, הם חלק מהנשמה, או שזה יש נפש, רוח ונשמה?
השאלה קרה, האם הנפש והרוח הם חלק מהנשמה, או שזה שלוש מציאויות שונות? לצורך זה אנחנו צריכים לחזור על פרק ט"ו, שלמדנו אותו בהרחבה בשיעור הקודם. כן. אגב, גם מי שלא היה בשיעור האחרון, יכול להוציא אותו מארכיון, אין שום בעיה, זה נמצא באינטרנט, בשביל זה שומרים על השיעורים. ואפשר לשמוע את כל השיעור, או... אפשר גם לקרוא את פרק ט"ו, לא חייבים דווקא את השיעור. כן, בבקשה.
הרמות של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, הם נמצאות על רצף, ואני שואל את זה כי אני יודע שיש גם חלוקה פנימית, בנפש יש גם רמות חמש.
נכון.
אז זה נמצא על סקאלה אחת ארוכה, או שזה באמת במדרגות?
כלומר, אתה שואל האם יש רציפות בין הנפש, הרוח ולנשמה?
כן.
או שזה שלוש זהויות... מה?
האם למשל נגיד יש מצבים שבהם אתה עושה הזדקחות
כזאת אחרת? טוב, הוא ידבר על זה, הוא ידבר על זה. ממש בפרקים האלה הוא ידבר על זה. כן, בבקשה.
מה פירוש
הביטוי?
אלוהי
שנתת בי, נשמה שנתת בי. אתה שואל מה זה הנשמה הזאת? לפי הנסתר או לפי הנגלה? אתה שואל. אתה רוצה גם ככה וגם ככה? במה נתחיל? בנגלה או בנסתר?
בנסתר.
נשמה שנתת בי, לפי הנסתר, הכוונה, מדרגת הנשמה, שנתונה בי. בי לא בגוף שלי, אלא היא מאירה בנפשי. זה הכוונה. בנגלה, נשמה שנתת בי, זה נשימה.
נשימה.
כן, זה הפשט של המילה הזאת בתנ"ך. בסדר, הלאה.
אבל
עשינו את זה, נכון. כן. המעשים
של
הבן אדם משפיעים
על העולמות
הרוחניים,
משם
הם
משפיעים על האדם העליון
שקורא לזה, והוא מתרוצף
לנו
בחזרה.
נכון.
טוב.
והוא, כן.
איך אפשר לבדוק את הדברים האלה? חוץ מהקבלה שאנשים מיוחדים שידעו את זה וקיבלו את זה, זה גם לא תורה למשה מסיני, אי אפשר לבדוק את הדברים. איפה שוכן הנשמה, הנפש, הדברים האלה. למשל, רמה חברים, פותחים את האדם, סופרים, כמה איברים באדם, כמה זה. פה זה, בסדר, אומרים, אנחנו צריכים להבין. אבל לפי מה לתפוס? כאילו רב גדול, כמו רב שלא היה קבליסט, לשיטה מסוימת, לפי מה הוא הלך פה?
כלומר, אתה שואל, איך אפשר להתוודע על המציאות רוחנית? זה בעצם מה שאתה שואל. איך אפשר לדעת נפש, רוח, נשמה, איך אפשר בכלל להתוודע, להיפגש עם הדברים
האלה? לבדוק לי, לבדוק לי שזה אכן באמת שם.
כן, נכון, זאת השאלה, הבנתי. כן. התשובה היא שמאחר, ואנחנו גם כן מציאות רוחנית, אנחנו גם כן נפש, אנחנו גם כן רוח ונשמה, לכן יש לנו קשר עם הדברים האלה. מובן?
יש קשר, אבל אתה...
יש לנו קשר, לכן כיוון שיש לנו קשר, אז אנחנו יכולים להתוודע לזה.
מה זה קשר? תחושה אינטואיטיבית,
אתה אומר. אז אתה יכול להגיד שזה דרך האינטואיציה, והאינטואיציה הזאת היא ממשית, זאת אומרת, האדם נגלה אליו משהו, זאת אומרת, אותם גדולי ישראל שכתבו על המדרגות האלה, נפגשו בפועל עם המציאות הזאת. אני אסביר את זה קצת ברחבה. היום אנחנו בעולם חולה. אנחנו בעולם שאחרי הנבואה. כיוון שאנחנו בעולם שאחרי הנבואה, אנחנו מדברים בסגנון אינטלקטואלי, פילוסופי, על דברים שאבותינו הכירו באופן חווייתי מיידי. ברור? ולכן כל מה שאנחנו לומדים זה שרידים של זה. זה כמו, נגיד, אדם שנמצא על אי בודד וקיבל מכשיר רדיו. הוא לא יודע מה זה בדיוק, הוא יודע רק לפרק את זה לכל מיני פרטים ולדעת בדיוק ממה זה מורכב. ואומרים לו, תדע לך שבבוא הזמן יש מישהו שיסביר לך איך זה פועל. זה בערך מה שנשאר בידי. אבל אנחנו לא בעולם המקורי. תבין אותי?
לפי התשובה של הרב. בתפילת 18, הבקשה הראשונה שהייתה
צריכה
להיות זה חידוש הנבואה, ולא
יודעת
אפילו.
אתה אומר אם ככה, היה צריך שבתפילת 18 נתפלל על חידוש הנבואה.
שזה הדבר הכי חשוב, לכל כמו שרב אומר.
זה הדבר הכי חשוב, ולכן בזה מסיימים. בבקשות. המחזיר שכינתו לציר.
ואז זה יקרה.
החזרת השכינה, זה מביא את הנבואה. זה מה שאנחנו מבקשים. כלומר, אנחנו בעולם של גלות, אנחנו גלות השכינה, שמעת על המושג הזה. אומנם מאז הקמת מדינת ישראל הרבה דברים השתנו לטובה בכיוון הזה, אבל עדיין לא התחדשה התרבות הנבואית. אבל יש הערות מדי פעם, כן? יש כמה אנשים שזכו לזה, ביניהם הרב קוק, שזכו למין התחדשות כזה. מה אתה אומר?
אני רוצה להבין, אני מבין שרוח ונשמה, כל המושגים האלה הם לא מדידים, כלומר אי אפשר באוניברסיטה לעשות מחקר עליהם.
אפשר לעשות מחקר, בוודאי.
אבל זה לא רק מחקר כמו פבלוב שיש את ההתניות של ה...
זה כמו שתשאל אותי האם אפשר לעשות מחקר בספרות, בשירה. אז יש אנשים שעושים דוקטורטים על שירה, כי הם לא משוררים. זה אנשים המשעממים ביותר שיש. כן? המשוררים עצמם הם לא שאלו את עצמם שאלות כאלה. פעם היה היה איזה כנס גדול על תורתו של אגנון. ואגנון היה שם, בכנס. שתק לאורך כל הכנס. כולם דיברו על ההשפעה של קפקא על אגנון. כולם. וכאילו, אין שום ספק שקפקא השפיע על אגנון. זה דבר ברור לחלוטין. דיברו, דיברו, דיברו. בסוף אמרו, טוב, אולי נשאל אותו. כן? אז הוא אמרו לו, מה אתה אומר? הוא אומר, קפקא? ווסיס קפקא. כן? כלומר, יש... אז זה שדברים הם לא תמיד עונים להגדרות מחקריות, זה לא אומר שהם לא ממשיים. הם ממשיים מאוד, ומשמעותיים מאוד למי שנמצא שם.
כן, אבל זה ממשי, אבל בכל זאת, זה לא מדיד, אתה לא...
זה לא מששי. יש הבדל בין ממשי למששי. ממשי, הכוונה שזה באמת קיים, שיש בזה ממש. מששי, שזה ניתן לחוש המישוש. זה לחושים.
לדוגמה?
אהבה. אהבה זה דבר מאוד ממשי. אבל זה לא מששי. אתה יכול להביא לי 200 גרם של אהבה?
אי אפשר לחקור את זה, אי אפשר לחקור.
לא אמרתי שאי אפשר לחקור. אני אמרתי שהמחקר זה על ידי מדרגה אחרת של הכרה. הרבה יותר רצינית ומשמעותית ממה שעולה בקומפיוטר שלך. בסדר? רבנו, לעניות דעתי, הבלבול הקל בעניין גוף ונשמה אולי נובע מכך שרגילים לחשוב שרק הרוחני הוא קודש ולא הגוף. אבל במבט פנימי מאוחד הכל ממקור אלוהי. יש בזה משהו, אני לא בדיוק רואה איך זה קשור לסוגיה שלנו, אבל יש בזה משהו. כן, בבקשה.
יש לו התשובה שרב עם האגנון.
כן.
אני לא יודע אם זה כל כך נכון מה שרב אומר מסיבה מאוד פשוטה. כי יכול מישהו מהצד לבוא ולומר, ראה, התנהגות שלי, למשל, נובעת מבחינים מסוימים שהוא מכיר גם באבי אבא לשלום. כן?
גם ב?
אבי, על אבא שלום, זאת אומרת שמנו אני מושפע. אני אומר,
רבותה,
אני לא שם לב בזה, אבל מי שמעצב כן יכול להתבונן ולומר את הדבר הזה.
ברור, ברור.
לומר שלכאורה הסופר לא התקבל.
לא אמרנו שלא הייתה השפעה של קפקא על אגנון. ברור. רק אני אומר שאגנון הוא למעלה מזה, זה הכל. כלומר, יש לו הגאונות האישית שלו. זה מה שזה אומר. כלומר, כשאגנון כתב שורה פלונית, הוא לא עשה כוונות להוציא את זה מפרק זה וזה בעתירה. בסדר? אלא הוא התכוון להגיד מה שיש לו להגיד. יש השפעה מקיפה, דיפוסיבית, זה מה שנמצא שם. בסדר? טוב. והוא, סוד המוחין קדישין, ג' רשין דילה, שעיקרו הוא וק כידוע, כמבואר למבין בעץ חיים שער אבא ואימא פרק ח' ובשער פרטי עיבור יניקה מוחין ובשער הזיווגים רש פרק ד' ובסוף שער מוחין לצלם ושער דרושי הצלם דרוש ב' שם היטב בכל הדרוש ובדרוש ח' שם ובשער עץ חיים פרק ג' משער התחיל ובשער הייחודים פרק ה' בתיקון עבודות. טוב, מה שהוא כותב כאן מלבד כל ההפניות, כן, יש פה הפניות רבות לחלקים בתורת הארי, מה שהוא אומר כאן סוד המוחין קדישין ג' רשין דילד שעיקרו הובק כידוע, זה כבר שפה ממש מקצועית של הקבלה. אבל זה לא כל כך משנה, כן? זה בעצם חזרה בשפה קבלית על מה שהוא אמר כבר מקודם. שיש התוצצות של נשמת העולם בגוף העולם. גוף העולם אין הכוונה החומר של העולם, אלא הכוונה עולמות יצירה ועשייה, שמושפעים מעולם הבריאה, באותו אופן שהנשמה משפיעה על הגוף. מרחוק. עד כאן מובן? אז לכן אמרתי, זה שפה מקצועית של המקובלים. זה לא כל כך משנה מה זה וק. וק זה ראשי תיבות וו קצוות. זה ייתן לך משהו? שום דבר. נכון? טוב. והוא שאמרו, אז למה הוא כתב את זה, אם זה בעצם שפה מקצועית? הוא כתב את זה בשביל המקצוענים. כלומר, מי שמקצועי רוצה לדעת למה זה מקביל. הנה, זה מקביל לג' ראשין שעיקרו וק. משנה משהו? טוב. והוא שאמרו, שהנשמה... שורה במוח, יש גם איזה עניין, כשהוא מפנה את זה למקצוענים, הוא גורם לאדם הפשוט שקורא את זה להתעניין. הוא אומר, אה, זה מעניין, זה משהו גבוה, יש לזה שורשים, זה הופך את זה לרציני, לא שזה יוצר בנפש. או שהוא יעזוב את הספר, זה אפשרות נוספת, אבל זאת לא הייתה המטרה שלו. הוא כתב ספר כדי שיקראו אותו. כן, טוב. והוא שאמרו, מה? מי שכותב ספר לא מתכוון שכל אחד יקרא, הוא מתכוון שהקורא לפחות יקרא.
לא כל אדם
יכול להיות, אבל תראה, הוא סך הכל חוזר על אותם הדברים. מה שהסברתי לך עכשיו בצורה פשוטה, דע לך שזה גם נמצא בקבלה. מה יש? טוב, והוא שאמרו שהנשמה שורה במוח, כמו שכתב שם בשער ענך פרק ו' ובשער המוחין בכל פרק ז' ופרק ח' ופרק ב' ופרק ובשער דרושי הצלם רש דרוש ב', ויותר מבואר העניין גם בהגעת הרחוזל, ובשער הפרצופים רש פרק א', ובשער פנימית וחיצוני דרוש ד' ודרוש ט', ובשער קליפת נוגה רש פרק א'. והוא מבואר למדקדק היטב בכל דרושי הצלם.
זה עוד קטע מקצועי.
זה עוד קטע מקצועי, בעיקר ההפניות. אבל בכל זאת, השורה הראשונה כן ברורה. והוא שאמרו שהנשמה שורה במוח. אז מה זאת אומרת שהנשמה שורה במוח? לא שהיא באמת שורה במוח, אלא שהיא משתקפת. הפעולה של הנשמה מורגשת בהתנוצצותה במוח. בסדר? לא שורה. וקצתה חופף ומקיף.
הנשמה משפיעה על המוח. איך המוח משפיע על הנשמה?
הנשמה משפיעה על המוח. איך המוח משפיע על הנשמה? יפה. מה יש במוח?
טעים.
מחשבות. האם יש למחשבות פעולה חוזרת על הנשמה? התשובה היא שכן. התשובה היא שכן. יש פעולה חוזרת, בדיוק כמו שהעגל, כשהוא יונק, הוא יוצר פעולה חוזרת על הפרה. נכון?
לא, ו...
מה?
לא, איך?
בדיוק כמו שהעגל, כשהוא יונק, הוא יוצר פעולה חוזרת על הפרה.
איך?
למשל עם הפסוטה. נכון? היא ממש מרוצה מזה שהעגל יונק. זה עושה לה טוב, כן? כשהוא לא יונק, זה עושה לה דלקת, בעתינים. כשהוא נושך, זה ממש לא מוצא חן בעיניה. נכון? ולפעמים אם הוא יונק לא כמו שצריך, זה מדגדג, היא לא יכולה להחזיק מעמד. נכון? זאת אומרת, יש פעולה חוזרת של היניקה על המקור. נכון? אז זה דבר. יש יחס בין המחשבות שלנו, הרהורי המחשבות שלנו, לבין הערת הנשמה. בסדר? אף על פי שבנשמה בעצמיותה אי אפשר לפגום, אבל אפשר לפגום בהערתה. נכון? ואת כל זה הוא יסביר במהלך הדברים הבאים, כן? בתקווה שנוכל בכל זאת לקרוא את זה באיזשהו שלב. כן, בבקשה.
לפי הלוגיקה הזאת, כשאדם פונה לאלוקיו ועושה את העבודה, זה גם כן יש השפעה חוזרת?
בוודאי, כן. לפי זה אנחנו פועלים, אנחנו משפיעים על השפע העליון הבא אל עולמנו, כן? כפי שלמדנו בפרקים הראשונים, על הפסוק השם צילך. מה זה השם צילך? הצל פועל לפי תנועת האדם, לא האדם לפי תנועת הצל. אז השם צילך, כלומר שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע בעולמו על פי מעשה האדם. לפי מה שאמרו, דע, מה למעלה? והתשובה היא, ממך. דע בריא. כן.
כשהאדם לא עלול נפטר, אומרים שהנשמה שלו יורדת בהתחלה ביום הראשון בשבוע לקבר.
נכון.
ואחרי זה עוד הפעם יורדת ב-30 ובשנה.
נכון.
אז היא יורדת למה? היא לא נכנסת למוח שלו, כי זה כבר פגר. למה היא מה? למצבה? למה?
כן, כן. בנוכחי, כלומר, כשבשבעה, 30 ושנה, כן. יש נוכחות. זה כמו שגם הגמרא אומרת שם, חמין בהספדה, דעתם קאימנה.
כן.
כן, זה קאימנה, הוא שם.
למה היא באה בפועל? למה?
מה? היא נמצאת שם. זה כמו שלמשל... למשל, אני להגיד, לא יכולתי להשתתף באיזושהי חתונה. אבל מה, זה אני איתכם.
אני שכתי מתנה, בסדר.
איך אומרים? לא, אף על פי שכבודו, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן. כן, כן.
זה היה בשביל לרצות שיתרום, להתכנסת אומרים שברך.
למשל, כן. לא, אבל יש גם המשמעות בזה. טוב.
רגע, ויש את הדעה שהוא גם מגיע לבית הנפטר.
כן, כן.
היא הולכת גם לפה, גם לפה?
כן, כן. אפשר לסדר את זה. טוב. הוא קצתה... וקצתה חופף ומקיף ומאיר על ראשו בקירוב מקום סוד, כלומר במשמעות של סוד פירושו במשמעות של בעתרה שעיתרה לו אמו. מי זאת אמו? הם הבנים, עולם הבריאה, נכון? האם זה כינוי לנשמה בעצם. זאת אומרת, יש הערה של הנשמה בקרבת מקום, בראשו של אדם. כן? מה זאת אומרת שיש בראשו של אדם מקיף? זה לא, זה העילה. כן? יש כאן אנשים שרואים עילות. כן, העילה זה ביטוי על גבול הפיזי. לא מדובר על זה. מדובר על זה שהאדם חש כמין אצילות בראשו לעומת שאר גופו. שמתם לב לזה? כשאדם שואל את עצמו איפה אני? איפה הוא מרכז את ההכרה של האני?
בראש,
נכון? אז זאת אומרת שיש כמין מה שקרה אור מקיף. איזה מין הקפה כזאת של הנשמה מסביב לראש.
יכול להיות שהעילה זה הביטוי הפלסטי של זה.
יכול להיות שיש גם כן, שהעילה היא ביטוי פלסטי של זה, אבל זה ביטוי, כן? בסוד הנשימה וההבל היוצא מפה אימה לאור מקיף אליו. זה שוב ביטויים של מקצועיים של הקבלה, כמו שכתוב, בעץ חיים שער הכללים סופר יקודה לפו וליקוד את הנחתי תהילים פסוק הכל סג וכו', כמו שנדבר לאל שבחינת הנשמה היא נשימת הפה העליון. אבל עיקרה היא כולה למעלה גנוזה ונעלמה במקורה העליון בתוך הפה ומאיר בריחוק מקום. זה לפי המשל של עשיית כלי, כלי מה? זכוכית, נכון? שדיברנו עליו בשבוע שעבר. ובזה יובן כוונתם זל בשמות רבה פרשה מ"א על פסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, שאמרו, למה הדבר דומה? למלך, שהיה לו בן, בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו. מה זה תמחוי? מגש. תמחוי זה מגש. כן? תמחוי זה מגש.
כאן בא השם בית
תמחוי? בית תמחוי זה מקום שבו יש מגשים עם אוכל. בסדר? תמחוי זה המגש. אז למה הדבר דומה למלך שהיה לו בן? בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו. נטל אביו חתיכה אחת, נתנה לו וכו'. אמר לו, איני מבקש אלא מה שבתוך פיך. מה עשה? נתנו לו. כן, הילד יש לו התעקשות. הוא לא רוצה מה שמביאים לו מהקערה. הוא רוצה מה שנמצא בתוך הפה של האבא. טוב, אז נתן לו. היינו שבקשת הבן יקיר, להשיג שיושפע בו מניצוצי אור בחינת הנשמה, אשר מקורה נעלמה בנשימת פיו יתברך שמו. אם כן, בשמות רבה, פה רמזו רמז לאופן ההשפעה של הנשמה. ורמזו עוד, בלשונם הקדוש. הוא דיבר על זה שיש הרי שלושה מישורים בנפש, נכון? נפש, רוח ונשמה. והוא הסביר בפרק תדוו, כידוע, שזה דומה לפעולתו של מייצר כלי הזכוכית, נכון? שביצירת כלי הזכוכית יש אוויר בתוך הפה של האומן, שהוא בחינת נשימתו. ויש אוויר בתוך השפופרת, שהוא בבחינת רוח. וכאשר האוויר מגיע אל החול הלוהט ונותן לו צורה, אז הוא נופש שם, והוא בחינת נפש. נשמה, רוח, נפש. בסדר? יוצא לפי זה שיש זהות בין הנשמה, לפי המשלים האלה, בין הנשמה לבין הפה של המלך.
שהוא משפיע על.
זה נקרא הפה, כלומר, לפי המשל הזה, כן? שיש האוויר בתוך הפה, בתוך השפופרת, בתוך הנפש, נכון? בתוך הגוף. אז אנחנו מקבילים, מבחינת השפה של המשלים האלה, אנחנו מקבילים את הנשמה למה שנמצא בתוך הפה. בסדר? עכשיו זה מסביר מדוע המדרש אמר שהתינוק הוא רוצה מה שנמצא בפה של המלך. הוא רוצה את הנשמה. זה הכיוון. הוא לא רוצה נפש ורוח, שזה מה שבתמחוי. הוא רוצה את הנשמה, שזה מה שבפה. בסדר? זה הקבל. זה לא בית תמחוי, זה בבית המלך. תמחוי פירושו מגש. בסדר? בית התמחוי נקרא כך בגלל המגשים שיש בו. אז אנחנו לא בבית תמחוי, אנחנו בבית המלך. דייתי? בסדר, אוקיי, מה?
לא, שאם אנחנו פה ניזונים מהתמחוי
או מהפה.
כן.
אז זהו, זה תלוי. עכשיו, זה תלוי לפי הזכות. כיוון שהבן יקיר הוא חמודי כזה, אז המלך מוכן לתת לו מהפה שלו. בסדר? ורמזו עוד בלשונם הקדוש, שעם שילו לתינוק הבא מבית הספר דווקא. הודיעו נאמנה שאין מבוא בעולם להשיג בחינת ניצוצי אור הנשמה, אם לא על ידי ההישג והעיון בדמות בתורה, הקדושה בקדושה, כי שני ממקור אחד באים, כי הדולה מבין. כן, הרי נשאלת השאלה, למה לא אמרו? משל לתינוק הבא מן המגרש, ממגרש הכדורסל. כן? ומדוע לא אמרו סתם? משל לתינוק. למה צריך להגיד הבא מבית הספר? כן? אז הוא פה רוצה לתת דברי מוסר בתוכך. אתה לא יכול להגיע לכל המדרגות האלה אם לא למדת תורה. כן.
זה שני כתוב שהוא בא עם בית ספר ומקבל את זה למקום אחר.
הוא כבר גמר ללמוד.
לא שבבית הספר הוא קיבל את זה.
הוא גמר ללמוד. כיוון שהוא גמר ללמוד, עכשיו הוא יכול לזכות ליערה. זה מה שאומר לו אבא שלו. אבא שלו, אתה באת עם בית הספר, אז מגיע לך.
אז זה לא חלק, זה לא תוצאה של הלימוד, זה לא תוצאה ישירה, זה לא התוכן של הלימוד.
לא, זה לא התוכן עצמו של הלימוד, אבל זה, יש יחס כלשהו. חוץ מזה שלא כל פרט במשל, יש לו הקבלה בנמשל. כפי שכתב הרמב״ם בהקדמת, מורה הנבוכים. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים בהגעה לאיזה עיקרון מעניין. יש משפט מפורסם, שהוא ללא שום מקור, קודשא בריחו ישראל ואורייתא אחד. מכירים את המשפט הזה? דיברנו מספר פעמים שהוא שייך לרשימה הארוכה של משפטים מפורסמים שאין להם מקור. כן, אני אומר, גם אם אני אשלם על זה, זה לא יעזור. אף אחד עוד לא מצא את המקור שאומר, קודשא בריחו ישראל ואורייתא אחד, ויש עוד רשימה ארוכה של משפטים כאלה.
עכשיו תמיד גם מייחסים אותם לזוהר.
כן, מייחסים את זה לזוהר. אף על פי כן, זה שמייחסים את המשפט הזה לזוהר, יש כמה דברים שמייחסים דברים אחרים. אגב, אף על פי שמייחסים את המשפט הזה לזוהר, יש לזה יסוד. יש מאמר בזוהר שקרוב לרעיון הזה. איפה המאמר הזה נמצא? בפרשת החרימות. באיזה דף? עין ג' באיזה עמוד? יש לכם שתי אפשרויות.
א' או
א'?
א'.
אתה אומר ב', אתה אומר א'. א', וואלה.
מסתר.
עכשיו, למה זה, למה אני אספר לכם שזה נמצא בזוהר החרימות, עין ג' עמוד א', כי הוא מדבר על זה פה. יאללה. ועל פי זה ישכיל המעיין להבין. מה? מה כתוב כאן? סליחה. ועל פי זה ישכיל המעיין להבין על פי פשוט. ומה פשט? עניין הנזכר בזוהר פרשת אחרי, כלומר זה החרימות, עין ג' עמוד א', שקודשא בריחו ואורייתא וישראל, שימו לב לביטוי, מתקשרין דה בדה, זה המקור. לא שאחד הוא, אלא מתקשרין דה בדה, וזה קצת שונה, כן? מבחינה תיאולוגית שזה משמעות. ודאי עומק כוונתו לסודות עמוקים. יש, כלומר, חכמי הקבלה כשהם לומדים את המשפט הזה, הם מבינים את זה באופן מסוים. עם כל זה, יש להסביר העניין גם בפשטות. על פי זה, על פי מה שהסברנו. והעניין, כי קודשא בריחו, סתים וגליה. מה זה סתים וגליה? נסתר ונגלה. כן? זה, איפה זה כתוב הביטוי הזה? שקודשא בריחו סתים וגליה? בזוהר. בזוהר. באיזה פרה פרשה? אמור. אה, יפה. דף? איזה עמוד? בית. יפה! אתם מתקדמים. טוב, בקיצור. בזוהר נאמר קודשא בריחו סתים וגליה. זאת אומרת שיש צד באלוהות שמתגלה ויש צד שנסתר. כן? הפילוסופים קוראים לזה טרנסנדנטלי ואמננטי. ועובדי עבודה זרה היו קוראים לזה שני הפנים של יאנוס. כן, אחד האלים הקדומים אצל הרומאים קראו לו יאנוס. והיו לו שני פנים. כלומר לא היה לו עורף לאל הזה. כן? למה התכוונו? התכוונו להגיד בדיוק הנקודה הזאת, שיש פנים גלויים, פנים נסתרים. זה מה שהם התכוונו לומר. מה?
עכשיו,
באופן
כללי, מה ששמע בעצם אמר זה שהתוכן שאנחנו, יש לנו בקבלה, זה תורה, חכמים אמרו, הגיעו לאותו דבר, כי קראו לזה במילים אחרות.
בערך, כן.
זה חידוש שקורה להגיד, שמה שאנחנו קיבלנו בסיני, הם הגיעו אליו בשכל.
מה שקיבל אדם הראשון, התגלה בסיני ובמיתולוגיה. אחרי שנסתמה ההתגלות, גם של הנבואה, גם של המיתולוגיה, נותרה הפילוסופיה. בסדר?
אז אפשר בשכל להגיע לתכנים של תורה?
לא. אפשר בשכל להתוודע, לנתח נתונים שבאים מההתגלות. בסדר? טוב, פעם אולי כדאי לעשות רשימה של רעיונות כאלה, מאיפה זה בא. למשל, המושג של עשרה שחלים שבפילוסופיה האריסטוטלית. מאיפה זה בא? מאיפה המספר 10 הזה הגיע? אז אריסטו מסביר את זה על פי מספר הגלגלים וכדומה. אבל אי אפשר לא לשים לב שהמספר 10 היה ידוע ליוונים דרך הפיתגוראים, שהפיתגוראים ייחסו לו משמעות מיסטית. מאיפה הפיתגוראים לקחו את זה? אז אנחנו רואים בתורה 10 מאמרות שבהם נברא העולם. יש איזה יחס בין הדברים. בסדר? טוב. אז בואו נמשיך. והעניין, כי קודשא בריך הוא סתים וגליה. כי עצמות אדון כל אין סוף ברוך הוא, אינו מושג. ולת מחשבה, תפיסה בכלל. ומה שמושג לנו מעט מן המעט הוא רק מצד התחברותו לעולמות. מעט שברעם וחידשם, להחיותם ולקיימם כל רגע ולנהיגם, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. כן? זה דבר, הבחנה מעניינת, כן? לדבר על אלוהים עם המילה מצד. המילה מצד פותרת הרבה בעיות. זה מילת קסם. מצד זה זה כך, מצד זה זה כך. ולכן, נשבחו יתברך בתפילתנו שהוא חי העולמים. האמת היא שבגרסה, בנוסח של האשכנזים זה חי העולמים. וזה מן הסתם מה שהוא התכוון, הרבי חיים וולוז'ין. כוונה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמים. כי כל כוונת ליבנו בכל התפילות והבקשות אסור להיות רק ליחידו של עולם, שהוא אינסוף ברוך הוא. אומנם לא מצד עצמותו יתברך לבד, בבחינת היותו מופרש מהעולמות, כי אז אין לך למי להתפלל. אלא מצד התחברותו יתברך ברצונו הפשוט לעולמות ויסתרו בהם לחיותם. וזהו כלל שורש עניין העבודה והמצוות כולם, וזה לבד כל השגתנו. והן לכמן שער ב' פרק ד' ופרקי העניין באורך. וכל חיותם וקיומם של העולמות כולם.
מה? כל הסביר זה צועי בלתי להשתמש.
כן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא גם נסתר וגם נגלה. מצד, מה זאת אומרת שהוא נסתר? שמצד עצמותו הוא בלתי מושג. מה זאת אומרת שהוא נגלה? שהוא, אתה רוצה שאני אסביר? מה זה שהוא נגלה? שהוא מחיה את העולם, מצד רצונו להתגלות. כלומר, אתה יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, ואז הוא לא גלוי, ואין לך מי להתפלל, ומי להתפלל. ויש לך האלוהות מצד החפץ שלה להתגלות, שאז יש אפשרות גם של תפילה ושל עבודה. בסדר? זה מה שהוא אמר. וכל חיותם וקיומם של העולמות כולם הוא רק על ידי התורה הקדושה, כשישראל עוסקים בה, שהיא נהירו דכל עלמין ונשמתה וחיותה לכולון. ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי, אף רגע אחד מעסק ולמודדות בתורה הקדושה, היו חוזרים כל העולמות לתוהו ובוהו. כמו שאמרו ז"ל, בשביל התורה וכו', כמו שכתוב, וחיי העולם נטע בתוכנו, כי מקור שורשה העליון היא למעלה מכל העולמות, ולכן בה תלוי החיות של כולם. זה דבר מאוד מעניין. פעם הרב קוק היה לומד בלילה בישיבת וולוז'ין, עם החברותה שלו. והוא אמר לחברותה, אנחנו צריכים להתחזק בלימוד, כי יכול להיות שאנחנו היחידים עכשיו בעולם שלומדים תורה. בשעה הזו. ואז כל העולם כולו תלוי רק בנו. ככה הוא אמר. כן. מה אתה אומר?
לגבי ההערה הזו, שמעתי פעם, שפיתי את המתחכם שאמר, תלמוד תורה כנגד את כולם, וכולם נגד תלמוד תורה. ולכאורה, זה מה שיוצא פה. זאת אומרת, אם, כמו שהוא אומר פה, שתלמוד תורה, זה הדבר הכי חשוב, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה התנגדות לנושא הזה? אם העולם עצמו, זאת אומרת, אדם צריך להבין לשורש
חיותו. אם תורה זה כזה חשוב, למה כולם נגד זה? פשוט מאוד. זה דבר פשוט. הסביר המהר"ל בספר נצח ישראל, בפרק ב', שכל דבר שיש בו חריגה מן הטבע, הטבע מתנגד לו. כי הטבע הוא בעד אחידות, ואילו הנבדל עושה חריגה.
לא מבין, אני חוזר.
אביא לך דוגמה.
אם אני מבין שנשימה, כל אחד מבין שנשימה זה דבר קיומי עבורו. אז כל אחד רוצה לנשום. אם אנשים האלה מבינים שתורה זה באמת קיומי עבורה, אז לא הייתה מלחמה כזאת גדולה.
בואי ניתן לך משל. השולחן הזה שאתה יושב לידו, שולחן גדול, נכון? תפרוס עליו מפה, בבקשה. בדמיון, כן? עכשיו, תפרוס את המפה יפה, ככה, כמו שצריך. עכשיו, מהאמצע של המפה, תצבוט ותנסה להרים. מה קורה? השעון נצמד, בגלל הלחץ האטמוספרי, נכון? זאת אומרת, שברגע שאתה פועל פעולה מנוגדת לכללות, אז הכללות רוצה להחזיר אותך למקום. לכן זה חשוב שתהיה תורה בעולם, אבל צריך שיהיה עולם. לכן העולם מתנגד לתורה. כן.
דורות
שלפני
מתן תורה,
נניח,
לא נכון,
נכון. שלח
וחלוך, מה הם קיבלו? הם בעצם קיימו את התורה בצורה אינטואיטיבית?
או שיש התורה העתידה להיות.
אז האם לפי זה אפשר להרחיב קצת את המושג של תורה?
כן, זה הדבר עם הזה.
שנניח אדם שמתבונן כרגע על נפלאות הבריאה ו...
לא, לא, לא. התבונן על נפלאות הבריאה זה לא תלמוד תורה. ואמרו גם, כן, בשביל ישראל, שנקראו ראשית, כמו שנתבאר, שעל ידי עסק האדם והגיונו בתורה הקדושה, הוא משיג להתנוצצות אור בחינת הנשמה בו, להשכילו בעמקי רזין קדישין דילה, שאז מכונה בשם ישראל, כידוע בזוהר. ועל כל מוצא פי השם הוא בחינת נשמת האדם, נשימת פיו יתברך, יחיו והתקיימו גם כן כל הכוחות העולמות, שהיא גם כן הגבוהה והפנימית מכל העולמות, וזהו קודשה בריחו, שזה, מה פירוש הביטוי קודשה בריחו? החפץ של האלוה להתחבר לעולמות, זה נקרא קודשה בריחו. ואורייתא וישראל מתקשרים דה בדה, בגלל שזה תלוי בזה. החייאת העולמות תלויה בזה שישראל יעסקו בתורה. וזהו שכתוב בשביל, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. טוב, זה פרשנות באופן מסוים, צריך קצת להרחיב בזה, מה הוא מתכוון בדיוק במילים האלה, ולמה הוא אמר את זה בצורה הזאת. עד כאן להיום, שלום.